من اللي كتب لك الخط من غير ما تقول لك
אני אומר לכם, בנות, לא כדאי לכם לגעת בתנור לוהט, כי זה יכאיב לכם, בסדר? זה חוכמה. יש כאלה שחשבו שכדאי לגעת בתנור לוהט, ועכשיו הן לא חושבות ככה, הן חושבות מחשבות נכונות, אל תיגעו בתנור לוהט, בסדר? זה מידע. אתם יכולות להתבונן בזה, להתבונן בזה זה להגיד למה, מה הבעיה. ואז אתם מגלות את מבנה הרקמות שלכם, באיזה טמפרטורה הרקמות עובדות. ומה הטמפרטורה של התנור לוהט, ומה התגובה של קצות העצבים שיבואו במגע עם תנור לוהט. אתם לומדות הרבה רפואה ופיזיולוגיה, ואז אתם מבינות גם, לא רק אמרו לכם אל תיגעו בתנור. זה בינה, זה התבוננות. מה זה דעת? דעת זה לגעת בתנור לוהט. ואז לא רק יש מידע ולא רק את מבינה, את מה? את כבר חיה את זה, בסדר? את משוכנעת בעצם ליבך, את חטפת כזאת תביעה וצרף כזאת צרכה. שזה לא כמידע שמאופסן לך באיזה מקום, בסדר? אנחנו מדברים על אלוקים. את יכולה להיות דתייה בלי שיש לך אלוקים. בהחלט זה יכול להיות. פחות או יותר, זה די נחמד להיות דתייה. יש לזה הרבה יתרונות. גדלתי ככה, מסתדרת. האוכל הכשר הוא יכול להיות טעים, יש יתרונות, יש מעלות. בסדר. יכולה גם להתפלל ולהיות סגורה על זה שמישהו שומע אותה. פחות או יותר. את יכולה גם להאמין במה, את שומע אותי, אם ככה. יש שם איזה משהו כזה גדול, שנקרא לו אלוקים. בסדר? מאמר דעת אלוקים רוצה לקחת אותך במקום אחר. רוצה שתדעי את אלוקים. שתתחברי אליו, איך מתחבר, איך פוגשים את אלוקים? רוצה לתת לך כלים לפגוש את אלוקים בתוך החיים. לא רק להאמין, להאמין זה דבר ענק, זה דבר גדול, זה דבר חשוב, משנה את הכל. אני רוצה הרבה מעבר, אני רוצה שאלוקים נקרא לזה, יהיה בשבילך גם מישהו ולא רק משהו. אז זה מאמר עם מילים גבוהות, זה מאמר לא ארוך, אבל שווה, אני חושב שווה ללמוד אותו פעם אחת. המאמר מתחיל בדיון אחר, הוא עוד לא מדבר על אלוקים. על אלוקים, אתם תראו אותו רק בשורה השלישית מסוף הדף שמצולם לכם. את המילה אלוקים לפחות. הפסקה הראשונה היא מדברת מה זה בכלל לדעת. הפסקה הראשונה מדברת בכלל לשכל שלה. והפסקה הראשונה מדברת על בסיס ידע פילוסופי שנצבר במהלך הדורות, שמציב סימני שאלה עמוקים מאוד על השכל ועל החושים שלה. אני מזכיר, זה היה שנה שעברה, שיעור הקודם. תשפ"ב, אתם זוכרות? לפני עידנים. אז פעם חשבו, פעם האנושות חשבה, עד לפני 100-200 שנה, שלנו יש חושים ויש לנו שכל. בעזרת החושים אנחנו יכולים לגלות, לראות, לפגוש דברים חדשים, והשכל יכול לתת הסברים חדשים ומובנים יותר. זאת אומרת, יש לנו כלים אובייקטיביים, כלים שבעזרתם את יכולה לקרוא, את יכולה לא לקרוא את הספר. אם תקראי ספר, אז תדעי מה שכתוב בספר. אם לא תקראי, לא תדעי. את יכולה לנסוע למקום ולראות את הנוף, את יכולה לא לראות את הנוף. ככל שאת משתמשת יותר בחושים, ככה החושים נותנים לך יותר מידע. מה כתוב בספר? מה אמרו לך? איזה שיר שמעת? את יכולה, החושים מספרים לך מה קורה בעולם, את משתמשת בחושים כדי לגלות, אפשר ליצור משקפות, מיקרוסקופים וטלסקופים, ואז החושים נותנים לך לראות דברים יותר רחוקים. והשכל נותן הסברים למה שהחושים אמרו לך, בסדר? זה מה שהבינו כל תולדות האנושות. במאות השנים האחרונות התפתחה סוג של פילוסופיה שזה לא חשוב לי עכשיו תזכרו את השמות, לא תזכרו, אני אגיד את השמות, בסדר? זה בעיקר עמנואל קאנט. שמעתם פעם על קאנט? עושה לכם משהו? לא כל כך חשוב. גוי גרמני, חכם מאוד כנראה, בעיקר עצים את זה. אבל תפיסה שמעבירה, הוא כתב ספר שנקרא ביקורת התבונה הטהורה. מה זה ביקורת? ביקורת, יש לו ביקורת. עוד מי שמכינה מרק, זאת אומרת, יש לי ביקורת על המרק, יש לי יותר מדי מלח, פחות מלח. האם יכולה להיות תבונה? הוא ניסה להראות, והוא די שכנע, שזה לא נכון שהשכל שלנו הוא מכשיר אובייקטיבי שמפרש נכון את המציאות. לשכל שלנו יש הרבה מוגבלויות והרבה כשלים. זה שהשכל שלך אומר משהו, זה לא אומר זה אמת. פעם חשבנו שהשכל שלנו כמו מחשבון. שכותבים בו 5 כפול 5, שכותבים שווה, ואז הוא כותב את התשובה הנכונה. נכון? נכון. פעם חשבנו שאם השכל מוכיח הוכחות ועונה תירוצים ומשכנע אותך, סימן זה נכון. יש ביקורת על השכל, ביקורת על השכל. תודה רבה. יש גם ביקורת על החושים. פעם חשבתי שאם אני רואה משהו כחול, זה כחול. ואם משהו ירוק, זה ירוק. ואם משהו רך, הוא רך, נכון? עכשיו המדע פיתח הרבה ביקורת על החושים. זה שזה כחול, זה לא אומר זה כחול. זה שזה ירוק, זה לא אומר זה ירוק. זה שזה רך, זה לא אומר זה רך. זה, דיברתי על זה, נתתי דוגמאות, שצריך לחזור. מישהי פה איתי היום? יהיה צורך לחזור? אין צורך לחזור? אין צורך לחזור. דיברנו על זה, אני אעשה קצת. דיברנו קודם כל ברמה שתמיד הייתה, שיש אובייקטיביות וסובייקטיביות, נכון? אנחנו נלך מחר לבחירות בעזרת השם. ואתם תצביעו בעד המפלגות איזה? הצודקות, הטובות, נכון? אני אומר לכם שמחר 100%, או לא יודע, החברה הערבית יש לי ספק עליה, אבל כל החברה היהודית תצביע כולה למפלגות טובות וצודקות ומוסריות, נכון? יש מי שיצביע מחר מפלגה לא טובה? כנראה שלא. מה הוויכוח? מי המפלגה הטובה? כן. ואף אחד לא יצביע למפלגות המסוכנות שמסכנות את עתיד ישראל, נכון? מה הוויכוח? מי המפלגה שמסכנת את ביטחון ישראל? זאת אומרת שיש ויכוחים, מה זה טוב? מי שחושב כמוני, אני חושב שהוא נורא טוב, ומי שחושב לא כמוני, אני לא חושב, כי אני בוגר. אבל אני עלול לחשוב, ולפי איך שפוליטיקאים מתבטאים, זה נראה כאילו חושבים ככה באמת, שההוא מסוכן והוא בוגד והוא גזעני והוא משיחי והוא מי יודע מה. מהזווית שלך נראה לי, שנראה לך שהדעות שמסוכנות, מהזווית שנראה לי בדיוק אחרת. זה עוד הרבה לפני מה שכתוב פה במאמר. אדם בוגר, אדם בוגר, בוגר זה לא שאלה של בת כמה, נכון? שאלה של ביקורת עצמית. יש מחשבה שהרב קורא מחשבה פעוטה. מחשבה ילדותית. מחשבה ילדותית יכול להיות אדם בן 89 שהוא חושב ככה. יכולים להיות דורות כאלה, שמה שהם חושבים, הם חושבים שמה שהם חושבים זה גם נכון. ואדם בוגר, אדם בביקורת, בשכל, נכון? זה שאת מתווכחת איתה, אם אמא שלך והשכנה מתווכחות. יצא לכם פעם דבר כזה? חס וחלילה. אני עכשיו מתווכחות, ויכוח, ויכוח. אז מי צודקת? אמא צודקת. אמא של מי? טוב, אז אם את ילדותית, את חושבת שאמא צודקת. את צריכה להיות בתוך איזו ילדה קטנה. אם את מנובלת, אז מה את אומרת? אני מהאום. אני מהאום. אם את בן אדם, אז את לא יודעת, אולי אמא צודקת, אולי לא צודקת. מה בטוח היא? היא בטוח אמא. אז יכול להיות שאמא לא צודקת. אז מה תעשי? תביא לה כוס מים, תגידי, אמא, עזבי אותנו, עזבי אותנו. אבל את לא תתמכי, כן תתמכי, נפשית רגשית, אבל לא תגידי אם יש לך שהיא צודקת, כשהיא לא צודקת. טוב, אמא שלכם באמת תמיד צודקת, או שהיא בכלל לא מתווכחת עם השכנות, איזו דוגמה ממש לא טובה. אבל זה עוד לפני המאמר, זאת אומרת, ברור שיש אובייקטיבי וסובייקטיבי. על טעם ועל ריח אין מה, נכון? והאסוציאציות, ומה יפה בעינייך, ומה דוחה בעינייך, ואיזה אוכל את יכולה, ואיזה אוכל את יכולה ככה. זה לא קשור לאמת שאת צריכה לגלות אותה, נכון? זה עוד לפני המאמר הזה. לפני מה שאנחנו מדברים פה זה על חושים ועל שכל. על חושים נתתי הרבה הסברים, מסברים בעיקר פיזיקליים, מסברים שמסברים איך החושים עובדים. ואיך החושים עובדים מתברר שלנו יש מערכות קליטה מסוימות, שאו שהאבולוציה עשתה אותה או שאלוקים עשה את זה, אנחנו מאמינים באלוקים, שגורמים לנו לראות את הדברים ככה. לי, לעיניים שלי זה נראה כחול, אם היו לי עיניים. שעובדות מבחינה כימית אחרת, יכול להיות זה לא היה כחול. דיברנו על זה, נכון? אז שתי בנות תגידו כן. יש משפטי החוש והמוחש, ככה רב קורא לזה. אתם רואות בסוף הפסקה הראשונה, שורה הרביעית מלמטה, מסוף הפסקה הראשונה. כי הלא אין המחשבה הפעוטה. מחשבה פעוטה זה יכול להיות אנשים שיש להם 300 IQ והם קיבלו פרס נובל, אבל הם חושבים בצורה ילדותית על החיים. זאת אומרת, הם חושבים שמה שהם חושבים, זה באמת המציאות האובייקטיבית. לזה קוראים מחשבה פעוטה. אני יכול להיות אנשים גאונים, הם מקבלים פרסי נובל, אין לי מושג, אפילו את הכותרת לא מבין מה קרה שם. אבל כשרואים אותם מערכות יחסים, מערכות התנהגות, איך הם מסתכלים על דברים, רואים שהם... הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש. זאת אומרת, החוקים של החוש והמוחש, מה ההבדל בין מה? את רואה משהו? איך זה נראה לך? לך זה נראה ככה. והיא גם לא יודעת את אורחות השכל והמושכל שבעיון. זה המחשבה הפעוטה. אנחנו מדברים קודם כל. אז יש כמה רמות חשיבה. יש רמות חשיבה ילדותיות, פעוטות, שמסתכלות על העולם ואומרות, זה העולם שאני רואה. בדורות האחרונים זה נהיה יותר ויותר חריף, הפוסט-מודרניזם בנוי על זה מאוד מאוד מאוד. זה לא העולם, זה מה שאת בפנטזת, זה לא, אין אמת. שמעתם פעם את הביטויים האלה? אין אמת. הכל סיפור. לך זה נראה ככה, לי זה נראה אחר, נכון? בחרת להיעלב, את מכירה את זה מבחרת להיעלב? מישהי מעליבה, אתה אומר, זה בחירה שלך, בחירה שלך. יכולה לתת לה בראש ולהגיד לה, בחרת. יעלב בחזרה. אבל יש מין תפיסה כזאת, כאילו, פלסטינאים אומרים ככה, ישראלים אומרים ככה, זוויות הסתכלות, דאש ככה, דאש. אין אמת. מין תפיסה שהיא כל כך הקצינה, והלוואי שאתה אומרת אין אמת. היא אומרת לי, יש אמת, אבל לא רוצה לדבר עליה, אני רוצה לדבר על אלוקים בסוף. אז כשאנחנו פוגשים משהו בחיים, רואים משהו, שומעים משהו, קוראים משהו, לומדים משהו, אז יש לו מערכת יחסים כפולה. כי באינטואיציה שלי, אני ראיתי, אני אומר, ראיתי כלב. אני באמת מרגיש וחושב שראיתי כלב. אז יש משהו בוגר יותר שאומר, מה זה כלב? מה זה כלב? כל אחד כלב, זה משהו אחר. בסובייקט קודם כל. אבל גם זה שהכלב נראה כך, הכלב הוא גדול, תלוי באיזה גובה, אבל זה יותר עמוק. מה זה כלב, מה זה רעידת אדמה, מה זה דגל ישראל, מה זה מדרשה, מה זה פלורסנט. בכלים שלך את חובה ומסבירה את זה. מה זה באמת, אין מה זה באמת, ככה זה נראה לך. זה עד פה הייתה חזרה, בסדר? פחות או יותר מובן, נכון? חזרתי. אז אני קורא את המשפטים. כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי. הבעל יתצא במצב של אישה יחוסית. זה מילים קצת מוזרות שאני לא רוצה להסביר אותם עכשיו. הרעיון הוא שאת נפגשת עם משהו. עוד מעט נסביר למה הרב כותב בצורה מוזרה כל כך. מיד הוא מעורר רגש ומחשבה, תלוי אם זה מפגש רגשי או מפגש שכלי. זה כפול, ההתאורות הזאת. אחת שהיא שתיים. אחד זה מצד עצמו של החיזון. מה ראיתי, מה שמעתי, מה למדתי. דבר שני, מצד תארה ומתייחסים אל הנושא, ההסכם אותו דברים. מי זה הנושא ההסכם אותו דברים? זה אני. אני ראיתי משהו, מה זה עושה לי, איך זה מתפרש אצלי, מה זה מבחינתי. את רואה, מבינה, שומעת מה זה מבחינתך, אבל את לא אומרת, מבחינתי ראיתי פיל. את אומרת, ראיתי פיל, נכון, מחוות החיים שלך ראית פיל. זה חם, בזווית ראית, זה חם. זה חכם או לא חכם, אבל זה חם, נניח. בסדר, אז האינטואיטיביות, זה המחשבה הפעוטה. מחשבה הפעוטה זה מחשבה שיש לנו בתוך הלב. מי שיודעת מתי הייתה הזריחה היום? בערך? נניח, והשמש זרחה הבוקר? זה בעיקר השאלה. למה יש שאלה בזה פשוט לשאלות? השמש זרחה הבוקר? למה אני שואל שם טופשת, כנראה ש... אז זה ממש לא חשבתי. שיצא מזרחה ובעודו היא כנראה שקעה, נכון? לא, אבל גם פה היא לא זרחה. כי אתם לא פרימיטיביות. אתם יודעות שהשמש לא זרחת. מה השמש עושה? היא עומד במקום. וזה רק נראה לכם כאילו השמש זרחת, נכון? אתם יודעות כבר שגילו שהשמש לא מקיפה את כדור הארץ? שמעתם על זה? השמש עומד במקום וכדור הארץ מסתובב. תחזיקו חזק בנו, אתם מסתובבות עכשיו במהירות. אתם באמת מסתובבות במהירות. אתם עפות סביב כדור הארץ, סביב השמש. באיזה מהירות אתם עפות סביב השמש? תחזיקו חזק. זה 20,000 קילומטר בשעה. זה ממש הרבה. 20,000 קילומטר בשעה זה כמעט קילומטר בשנייה אתם רוצות. 700 מטר בשנייה. זה ממש, מה? 700, כן, 700. כן, 3,600, מה פתאום? 3,600 שניות, זה יגיע ל-20,000, תעשו תוך שבוע נחקר, בסדר. 5 נו, אני סתם תקוע בחשבון הזה, הוא לא מעניין עכשיו, שמי שתעשה את זה במחשב שלה וגמרנו. אבל זה הרבה, זה נורא מהר. השמש לא זורחת בקיצור. היא לא עולה, השמש עולה, אתם מכירים? כשהשמש עולה, כשהשמש שוקעת, היא לא עולה והיא לא יורדת, היא נשארת באותו מקום. רק אנחנו מסתובבים. כשאנחנו מסתובבים זה נראה לנו שהשמש זורחת, וזה נראה לנו שהשמש שוקעת. אם מישהו לוקחת כוס מים ושמה מעל הראש שלך ולאט לאט עד שבסוף המים היא שפחת עלייך את המים, נכון? אם את פרימיטיבית, את חושבת, אם את מדענית, מבינה שהיא לא שפחה לך את המים. זה הגרביטציה של כדור הארץ מושכת את המים לכיוון שלך. אני אומר לך, מה את שפחת המים? מי שפחת המים? זה גרביטציה שפחה לך את המים, נכון? לא נכון, השם מזרחה. זה לא הגרביטציה, את שפחת עליי את המים, נכון? למה? כי אנחנו לא חיים באוניברסיטה. אנחנו חיים בחיים. המחשבה הפירותה זה לא מחשב ש... פעם הייתי פרימיטיבית, חשבתי שהשמש זורחת. אני מדענית חלל, ואני יודעת בדיוק שהשמש לא זורחת. וכשואלים אותי אם השמש זורחה, אני אומרת כן. אני אתן תשובה נכונה. ונכון כן, כי בחוויה שלך, השמש זורחה. ובחוויה שלך, את שפכת עליי את המים. ולא הגרביטציה שפכה עליי את המים. ככה גם ההלכה עובדת. לא ניתנה התורה אלא למה שעיניו של אדם רואות. אתם ברגע זה נושמות הרבה יצורים. מזערים, שאין להם לא סנפיר ולא קסקסת, גם לא מפריסי פרסה ולא מעלה גירה ולא שוסי שסע, נכון? כל מיני יצורים מיקרוסקופיים. למה מותר לכם? אולי תלכו עם מסכות כאלה ש... אסור לאכול יצורים כן, נכון? אז פעם לא ידעו שיש, היום אנחנו יודעים שהאוויר מלא נבגים ומלא בעלי חיים. זאת אומרת שאותה המים לא רתוחים, אז יש שם הרבה שמח בכוס שלך, נכון? את לא לבד. אז למה מותר לך? למה מותר? כי עינייך לא רואות. בחוויה שלך את לא אוכלת בעלי חיים. התורה מדברת עם החוויה שלך. המחשבה הפעוטה היא מחשבה טובה. זאת אומרת, היא בריאה. המחשבה הפעוטה היא לא מחשבה טיפשית. המחשבה הפעוטה אומרת, אני רואה את העולם, זה העולם. עכשיו את בוגרת, את מפעילה ביקורת עצמית. לא כל הזמן, בסדר? את רואה את העולם בצורה מסוימת. את אומרת, זאת מפלגה של צדיקים. טוב, האלה נראים לי נחסים במפלגה השנייה. רגע, תהי בוגרת. הם באמת חושבים לא כמוך. יכול להיות שהמחשבות הן מסוכנות, אבל הם לא נחסים. בזווית שלהם נראה להם שאת נחסים, בסדר? כמו בקור נדרי, אמרנו, אנחנו מתירים להתפעל עם העבריינים. אמרתם בקור נדרי? אז כל אחד חושב שהוא הצדיק שמסכים שהעבריין השני הוא ברוב חסדו מוכן לשתף... גם אותו. אז יש מחשבה פירוטה ויש מחשבה בוגר, מחשבה שמתרוממת מעל השטח הנמוך. אדם בוגר זה אדם שככה אני רואה את העולם. ככה אני רואה את העולם. למשל, מתי זה עבר ומתי זה עתיד? עד מתי העבר נמשך וממתי העתיד מתחיל? מתי? מה? רגע זה? מי החליט? מי החליט שמרגע זה העבר נגמר והעתיד מתחיל? אנחנו. והשאלה הפשוטה היא למה מי אנחנו? מי עד שברוב חוצפתך תחליטי לחלק את כל תולדות שמיים ועוד לשני חלקים עד הרגע הזה ומי הרגע? מה זה ימין ושמאל? ואיזה צד ימין? סיפחתי אתכם. בצד הזה, נכון? לא, לא בשבילך, רק בשבילי. ובאיזה צד זה? שמאל, רק בשבילי. את קובעת מה ימין, מה שמאל, את קובעת מה למעלה, מה למעלה, את קובעת מה עתיד, מה עבר. ככה אלוקים ברא אותך. אלוקים ברא אותך עם נקודת הסתכלות סובייקטיבית. ואם את אומרת, עתיד זה משבוע שעבר, אז משהו בערך משובש. את סובייקטיבית, ברוך שעצור, זה בתנאי שתזכרי שזה הכל יחסית אלייך, נכון? יש לך תזכרי שחכי, בשבילי זה ככה, וטוב שבשבילי זה ככה. אם ככה אלוקים ברא, אתם יודעות שב... בנצרות למשל לא מתחתנים. למה לא מתחתנים? מהרבה סיבות. אם את רצינית וצדיקה, את לא מתחתנת. אם את בררה, את מתחתנת. ואם בחורה רצינית, דיאליסטית, את לא מתחתנת. למה לא מתחתנים? כי זה מאוד אגואיסטי להתחתן. להתחתן זה לדאוג לבית שלך ולילדים שלך ולזה שלך. אז בי. אל תתחתני ותתאגי לילדים של כולם. תדאגי, אל תהיה עסוקה בעצמך, תהיה עסוקה בעצמך של כולם. זה נורא יפה על הנייר וזה שטויות בשטח. אף אחד לא רוצה לגדול במנזר בלי קשר לשאלה דתית. משום שאנחנו אומרים לא נכון, המקום הכי אלוקי זה המקום הכי סלקטיבי. זה תהי אימא, תבני בית, וזה הילדים שלך. אנחנו רוצים שתחשבי שהילדים האלה ילדים שלך. והילדים שלך הם הילדים הכי הכי... מה? הכי מה? טובים ויפים וחכמים ומקסימים. ומדהימים, ואין כזה דבר, נכון? עכשיו בשכל, יש לך קצת שכל, את מבינה ש... ילדים שלי הרבה יותר טובים ויפים, חמים, מדהימים, כל הילדים שקורה. אבל את מרגישה ככה, ככה, כי כל ילד צריך להרגיש, וזה נכון, כאילו הוא הדבר הכי יפה ומדהים וגדול בעולם, ובשביל שכל ילד ירגיש, אלוקים חילוק משימות. הוא לקח נשמות בעזרת שהם תהיו אמהות, והוא יגיד לך, המשימה שלך זה לחשוב שהילד שלך, לא לחשוב בשכל, אבל לחיות, שהילד שלך זה הכי מדהים עליה, וכך אלוקים רוצה. זה סובייקטיבי, את יודעת סובייקטיבי. לדעת שגם הבן של השכנים הוא אהוב ויקר ונחמד, אבל התפקיד שלך, המשימה שלך, זה להיות אימא של אין וזה. אם לשכן לא יהיה אימא חס ושלום, שנשמור, את תאספי אותו לתוך הבית, תשקיעים גם בו. כל יש לו אימא, זה המשימה שלך. זאת אומרת, התורה בנויה על הסובייקטיביות הזאת. התורה אומרת, אלוקים ברנו את הסובייקטיביות. ככה התורה, וטוב, זה מחשבה פירוטה, זה טוב. בתנאי שמה? בתנאי שיש לך ביקורת. שדעת שהילדים שלך הכי מדהימים, או דעת שלא באמת, הם הכי מדהימים אותך. ויכול להיות שהשכנה צודקת ולא אמא. יכול להיות. ואם את אובייקטיבית לחלוטין, אומרת, אמא, בעצם השכנה צודקת, אז את מה זה נחסית? כי אמא שלך, את צריכה לכבד אותה ולאהוב אותה ולתמוך, אבל לא, לדעת האמת. אז המחשבה מורכבת, בסדר? אדם בוגר, זה אדם שחי את החיים שלו בצורה בריאה, יש לו את הדעות, אבל יש לו איזו ביקורת. שהוא מבין שזה מנקודת מבטו, ויש נקודת מבט יותר עמוקה, יותר קולט. בסדר עד כאן? עכשיו חוזרים על המשפט שדילגנו. ההתחלה לוקחת יותר זמן, אבל זה שווה. אני חושב ששווה להתאמץ בהתחלה, כי זה פותח הרבה פתחים. מובן הדבר, שורה רביעית מההתחלה. מובן הדבר, מה זה מובן הדבר? מה פירוש המילה מובן? מה? תתבוננו במשמעות המילה מובן. זה לא זורם, זה לא פשוט. צריך להתבונן כדי שזה יהיה, נכון? צריך הרבה השקעה בשביל, אבל אחרי השקעה, מובן הדבר זה מילים קשות שבדרך העומד של המחשבה הרמה, יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. מה הכוונה? בואו נפרק את זה. אתם רוצות לפרק את זה או שאני אגיד לכם מה כתוב פה? תאמינו לי שזה מה שכתוב פה. מחשבה רמה, זה לא מחשבה פעוטה. מחשבה רמה זה מחשבה שמסתכלת על העולם ומבינה שמה שאת מבינה זה הזווית שלך, זה הנרטיב שלך. ומבחינתי זה ככה. המחשבה הרמה יודעת שמבחינתך זה ככה, אבל האמת היא בלתי נתפסת והיא סודית והיא מורכבת הרבה יותר. לי זה נראה כחול, אבל יכול להיות שלדבורה זה נראה ירוק, נכון? בסדר? אז למחשבה הרמה יש לה דרך עומד. זה הרבה מילים של הרב קוק, זה מילים של כוחות מהקבלה, כוחות מכל מילים. מה זה דרך העומד? עומד זה, בעברית שלנו, זה בערך, נכון? תני לי עומדן, כמה בנות שבמדרשה אני לא יודע. עומדן, תני לי עומדן. ואת אומרת בערך. דרך העומד בעברית שלך זה בערך, נכון? עומדן דעת. אבל בשפה של האמת הפנימית, של הקבלה, זה הפוך. עומדן זה דברים שאי אפשר לדעת אותם בדיוק, לא בגלל שאין לך מידע. כמה לא במדרשה, הלך במזכירות, יהיה לך תרשימה, יגיד לך בדיוק. יש דברים שמרוב שהם קדושים, אז אי אפשר לדעת אותם בדיוק. אפשר רק לשער אותם. שומעתי פעם מילה לשער? לשער זה בערך, בעברית רגילה. אבל למשל, נודע בשערים בעלה. אנחנו אומרים באשת חיים, נודע בשערים בעלה. מה אנחנו מתכוונים? מי זה בעלה? בעלה זה אלוקים, בעלה של אשת חיים. איך אפשר לדעת אותו? בשערים. שערים זה השערות. אי אפשר להגדיר בדיוק את אלוקים. הדרך העומד של מחשבה הרמה, הכוונה של מחשבה הרמה, לא תמיד יכולה להוכיח את זה. אבל אנשים עם מחשבה הרמה, כשהם מתבוננים בדברים, אז מה יקר ביניהם? מה זה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון? נפגשתי עם משהו. אדם פעוט חושב שמשהו נפגע, זה מה שבאמת, בסדר? אדם בוגר יותר שיש לו מחשבה רמה, מבין שיש פער אדיר בין מה שבמציאות לבין מה שקלט אצלי. אבל אדם הבוגר הזה, הוא משקיע מאמץ, אז מה באמת מעניין אותו? החיזיון זה משהו נפגש. מה יקר שם? תלוי בעצם עניינו. מה שמעניין אותי זה לא מה זה בשבילי, אלא מה זה באמת. אני אסביר. אני אסביר. יש לזה הרבה מאוד השלכות. כשאנחנו אומרים, הרב כתב את זה לפני 120 שנה, עברו 120 שנה, ואנחנו עכשיו צריכים ללחם בדיוק הפוך לכיוון השני. כשאנחנו אומרים שכל מה שאת רואה זה רק סובייקטיבי, וזה לא באמת, וכל מה שאת מבינה זה רק מהזווית שלך, וזה לא באמת, זה יכול ליצור תרבות קטסטרופלית. אתם יודעות? אתם חיות בתרבות הקטסטרופלית. מסביבכם יש תרבות שכבר חושבת ככה לגמרי. היא חושבת שלא באמת, היא חושבת שזה רק בשבילי. זו תרבות מסוכנת ומחרידה. למה? זו תרבות שחושבת שאין אמת ואין טוב. אין אמת. אם אין ואין... מבחינתך זה נראה כך. מבחינתי זה נראה אחרת. אולי שנינו, אבל מבחינתנו זה לא באמת. אם יש תרבות שאומרת אין עצם, אלא יש רק תארים, אין אובייקט, אלא יש רק סובייקט, בסדר? אתם זהות המילים? מה זה אומר לך? אז אי אפשר לדבר, אי אפשר להאמין, אי אפשר לאהוב. למה אי אפשר לאהוב? אפשר להתאהב, אבל אי אפשר לאהוב. מה ההבדל בין לאהוב להתאהב? זה יכול ללכת ביחד? בטח. אבל זה לא חייב ללכת ביחד. להתאהב זו חוויה מאוד 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 מרעישה ומעניינת. להתאהב זה איזה כוח שיש בשכל, שפרץ דופימינים שוטף את המוח. ועושה לך הרגשה, זה כמו סמים, סמים ביולוגיים. כשאת מתאהבת במה, הכל, הכל קסום. במי התאהבת? היא שולח במי התאהבת והוא יספר, ואת תספרי שזה משהו, מדהים. אבל שמעתם סיפור על כאלה שהתאהבו פעם ואחרי זה נפרדו? שמעתם פעם סיפור כזה? כן, שמעתם פעם. בהחלט, על מדרגות הרבנות יש הרבה סיפורים כאלה, לצערנו הרב. להתאהב זה לשים את השכל בצד. זה מין פנטזיה כזאת, המוח מכור לאיזה משהו. אין קשר בין המציאות לבין החוויה הזאת. זו חוויה מטורפת, זה כיף. היא לא קשורה כל כך במי התאהבת. זה לא רלוונטי. זה המוח מפנטז שמי שהתאהב בו הוא מושלם והוא מדהים, והכל מצחיק, והכל מאושר, והכל זה. זה, אני מדבר לא על אהבה, בסדר, אני מדבר על איתה, זה מקסים לי איתה, מצוין, בעזרת השם. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אהבה. אהבה והתאהבות זה שני דברים שיכולים לך ליחד. התאהבות עוברת, זה התקפה דופמין שעוברת. אחרי כמה זמן? אהבה רומנטית עוברת תוך כמה זמן? המחקרים אומרים עד 4 שנים. בין 4 שניות ל4 שנים. אחרי שעוברים 4 שנים, את אומרת, מי זה זה שגר פה? איתו התחתנתי, אין מצב. עם אחד מושלם ומדהים, אה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה מסובך. אם תלכו להקים בית בישראל, בעזרת שם, כדאי מאוד שתעשו את זה לפני שאתם מתאהבות. אם יש אתם מתאהבות, אתם מכניסות את השכל לאפסנאות, ואין הרבה קשר בין חוויה שלכם ובין המציאות. כדאי לנסות לתת לשכל לתפקד קודם כל. ולראות שיש מורכבויות ובעיות, אבל הוא שווה את זה. הוא שווה פי מיליארד. נכון, יש מורכבויות, וכשאם גם לך יש בדרך כלל כשאין מורכבויות. אבל זה כדאי ושווה, ואז מדברים על אהבה. אהבה את לא תמיד שמחה, אהבה יש... יש קשיים באהבה, איפה זה כתוב? בשיר השירים יש פסוקים מפחידים, כן, נכון? עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קינה, זה לא פסוקים נחמדים. מים רבים לא יכולו לחוות אהבה, יש הרבה מים שמנסים לחוות אהבה. האהבה היא הרבה פעמים מביאה דמעות. כשהילדה שלך תהיה בת 16, אז יכול להיות שלא תשני כמה לילות בגללה, יש מצב. יכול להיות. בגיל 4 את יכולה להגיד לה מה שאת רוצה והיא תעשה. בגיל 16, יכולה להגיד לה מה שאת רוצה, אבל זה לא תמיד מה שהיא תעשה. זה לא תמיד כיף, אבל זה הרבה יותר מכיף, זה חיים. אז איך הגעתי לזה? איך? כן, איך הגעתי לזה? אני יכול לחבר את זה. נכון, אז התאהב, נכון, תודה. בתרבות שמקבלת את מה שכאן. תרבות שאומרת, עזבי, אין אהבה. אהבה זה להגיד זאתי. זאתי. תדגישי מישהו, תגידי, זה שורש נשמתי. הוא נוצר... נולדנו זה לזה, ואנחנו עם הקשיים נבנה בית לאלה ולאלה ונתאמץ ונתרומם ונתגדל ונשקיע. את יודעת מה המציאות, ואת בונה את הקשר, אהבה, התאהבות, זה תרבויות שיש הרבה רומנטיקה. רומנטיקה זה, זה הכיף בלהתאהב, אבל זה יעבור, כשהוא מאוהב הוא יודע. זה יעבור, סיפור, סיפור עצוב. שלפני הרבה שנים הייתי במילואים, זה לא עצוב. הייתי מוצב החרמון, אני חושב שמוצב החרמון הוא חפור בתוך האדמה, רק הקומה למעלה, בגלל ההפגזות, בגלל הפצצות. אז היה לי תורנות מטבח. זה אחד הדברים המשמימים יותר עלי אדמות, לעשות תורנות מטבח, ולא נתנו לי להכין את המוסקה, אתם יודעות. נותנים משתפקלים בדרך כלל. היה סירים בגודש למדרשה ברחבה. בסובייקט שלי, לא יודע מה הגודל האמיתי. ויש תורים אינסופיים של צלחות, שמנוניות ודבקוקיות כאלה. והמטבח באיזה קומה ארבע מתחת לאדמה וכל ה... זה לא נחמד, ואני שוטף לי כלים ככה, מנסה להיאבק בכל מיני תחושות לא מסמכות שמנסות לזחול עליי. ופתאום, כבמתי קסם, נבקעו השמיים. ופתאום מתחת, הקומה הרבה מתחת, פתאום השמיים נהיו תכלת. והכל היה פורח. ופרפרים רפרפו, העולם היה יפה. פתאום, מה קרה באמת? שמעתי שני טבחים מדברים. וטבח אחד מספר לחבר שלו שהוא מתאהב במישהי. והוא דיבר, זה היה וואו. איך הוא אוהב אותה, ואיזה מקסימה היא, ואיזה יואו. פתאום כל הצלחות נעלמו לי. פתאום היה כזה יפה, כזה. איזה שיר כזה. כנראה שלא רק אני התרגשתי, כנראה גם הטבח השני התרגש. הוא אמר, מה? אתם הולכים להתחתן? והטבח אמר, מי? עוד חודש אני זורק אותה. ואז השמיים נעלמו, והפרחים נבלו, והפרפרים רפפו, וכל השומן של הצלחות חזר. עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, גם כשהוא מאוהב, הוא יודע שזה סובייקט. סובייקט. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מי היא. הוא לא מעלה על דעתו. זה כיף להתאהב. חודש, חודשיים, שנתיים, ונמשיך הלאה. נמשיך הלאה. בעולם שיש בו סובייקט ואין בו אובייקט, אין אהבה, אין אמונה, אין אמון. הוא חווה ככה, הוא מרגיש ככה. יש המון 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 הסכמים ושיתופי פעולה וצירופי מפלגות. אין ברית, אין ברית. יש הרבה מסורת וטקסים, וארון הספרים היהודי. אין יראת שמיים, אין מסירות נפש, אין. כי אין אמת, כי אין אמת. אז אין אידיאלים שמתים למעמדים. כן, לך זה זה. מה, תמוד למען מה שנראה לך? אין אמת, אין כלום. אין. אין אמונה במשהו מוחלט, טוטלי, אובייקטיבי. זה סכנות של עולם כזה, לא חייב. אנחנו חיים תחת מתקפה. זה עולם שהדבר שהכי הכי מפחיד אותו זה זהות. כי זהות זה שקר. זהות שקר, אתה יהודי. בזווית שלך, אתה יהודי, היהדות בזווית הזאת נראית ככה. לא, זה אמיתי, זה לא. שום דבר לא אמיתי. אמיתי שאין אובייקט, יש רק סובייקט. אתם חיות, אתם מוקפות בעולם שחלק גדול מסוח בשפה הזאת. חלק מנו מדבר בעולם כזה נחס כזה. מה שכתוב פה זה שאדם בוגר, אדם שהוא לא מחשבה פעוטה, הוא יודע את משפטי החוש והמוחש, שוחות ישראל מושכל, לאן זה עלול להתפתח? זה עלול להתפתח למקום כזה שהוא מאוד מעשי, מאוד צודק, לא חיה בסרט. כל הדורות חשבו שהם צודקים. כל אחד תמיד היה בטוח שהדת שלו צודקת. מי היה בטוח שהדת שלו צודקת? כולם. איזה דת? הדתות הכי אוויליות, הדתות הכי עזויות. כל תולדות האלה של אלפי שנים היו דתיים, והם היו בטוחים את זה, עברו שנים והתברר ש... תמיד היו מודות ואידיאלים, ואנשים התלהבו, וואו, אחרי זה, עבר! עבר. אם הייתם חיות לפני 100 שנה, כנראה שהייתם קומוניסטיות, יש מצב. כי כל הצעירים והצעירות האידיאליסטים היהודים היו קומוניסטים, והוא יתקן את העולם ונעשה את זה. עברו, עבר. עכשיו יש, אם אתם יעבור, עזבו. ככה אומרים אנשים זקנים. זה 17, 18, תלוי בני כמה. אבל יש להם רואה, אז אין אמת. בואו נסתדר. תפיסה כזאת, בלי עצם, היא תפיסה שיכולה לזלזל בערכים ובאידיאלים. אין כבר ערכים ואידיאלים. מה יש במקום ערכים ואידיאלים? יש, בואו נסתדר. כל אחד עם הסובייקט שלו, כל אחד עם העולם שלו, כל אחד עם... בואו נסתדר ביחד. ואז בית המשפט הוא לא אחראי על לכפות ערכים ו... נסתדר. בואו נחשוב איך הכי פחות מפרים אחד לשני. חיה ותן לחיות כזה. בואו נסתדר. אדם בוגר לא רוצה לחיות בעולם כזה. אדם בוגר מבין שיש הרבה גבירים. הוא לא רוצה לחיות, הוא רוצה לחיות עצם. הוא רוצה לחיות באמת. אדם בוגר, אדם ילדותי, זה אדם שמתחתן, והוא חושב שהוא ואשתו. טוב, ללמוד על חתונה ניתן עוד מעט. אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אבל ממובן הדבר, אני חוזר למשפט, שבדרך העומד של המחשבה הרמה, יהיה עיקר חשיבות שיקרא את החזרתו בעצם עניינה. אדם מתחתן עם אשתו, הוא יכול להגיד, חתנתי עם אשתי, למה? כי נראתה לי, נחמד כזה, נראתה לי ואני נראיתי לה, בואו נסתדר. ויתאים לי. איך מתגרשים היום לא עלינו בחברה המערבית? זה כבר לא מתאים לי. היה הוא נחמד, חתנו בגיל 20, היינו צעירים. השתניתי, הם לא רבים, הם לא כועסים, מסתדרים בסדר. היום כבר לא מתאים, כבר לא מתאים. מעולם לא הייתה ברית, מעולם לא היה אמת, מעולם לא הייתה... כבר לא מתאים, לא מדבר. לאיזה זוג יש מערכת יחסים יותר טובה? זוג שיש בו אמון ויראת שמיים, או זוג שאין בו אמון ויראת שמיים? מי יש מערכת יחסים יותר טובה? שאלה מטופשת, נכון? בואו נבדוק בשטח, מי יש מערכת יחסים יותר טובה? בהווה, יכול להיות שזוג שאין לו יראת שמיים, הוא מאוהב בטירוף. אבל אני לא שואל על ההווה, אני שואל על העתיד. מה הסיכויים שלכם שהזוג הזה יהיה מאושר בזוגיות של עוד 30 שנה? שמה, מי שיש לו יראת שמיים, הסיכויים גדולים ואין ארוך. למה? כי קשיים יהיו גם לזוג הזה וגם לזוג הזה. רק שזוג שאין לו יראת שמיים, היית נראית נחמדה, עכשיו לא, מה, את אחלה, את אחלה בחורה. רק הוא לא מדבר אליי, מה? מה קרה? מה קרה? זאת אומרת, כל משבר נהפך לתעוקה. אבל כשאני מתחתן ואני מאמין שהאישה שהתחתנתי איתה, התחתנתי לא בגלל שהיא נחמדה, היא ממש נחמדה. התחתנתי את הקישוש נשמתי, אז מה קורה כשמגיע קושי? אז מזהים אותו כאתגר. זה לא סימני שאלה, אז אלוקים רוצה להצמיח אותנו, אז בוא נעבוד קשה. אז כשיש אמון, אמון באלוקיות של הקשר, זה גורם לי לשאוב מתוכי הרבה יותר פחות כדי להשקיע. ואז השאלה איפה אני עוד 30 שנה, היא שאלה שהרבה יותר מרגיעה. כי הקשר יהיה בנוי טוב בזכות ההשקעה, כי אם אין אמון, אין השקעה. אז נכון שאדם בוגר מבין שהעולם הוא סובייקטיבי, אבל אדם יותר בוגר, אדם בוגר שמתבונן מבין שהוא חי בבעיה. אנחנו לא רוצים, לי נראה שיש אלוקים, לא! אנחנו רוצים ודאות. נראה לדתייה בסדר, פחות או יותר, נזרום עם זה, אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו לא רוצים שאת תגידי יש אלוקים כי אמא שלי הייתה דתייה, במקרה למדתי באיזה אולפנה, כי זה נוח. אנחנו רוצים ודאות, יש לנו ודאות, אנחנו רואים בכל יום אחר, בכל נפשך לכל מודך, נכון? בכל נפשך, אפילו נותן נפשך, אנחנו יהרג ובל יעבור, יש לנו דברים כאלה. אבל יש לנו סעד נפשו על תורה. בזרום שלי, מתאים לי, מסתדר לי. פעם הייתי נוסע את תל אביב כל שבוע, היה בחור מחברון שהיה לוקח אותי. הוא היה מחכה בתל אביב ואחרי זה. אז הוא אמר שפעם היו שואלים אותו, אנשים בתל אביב, איפה אתה גר? בחברון. אומרים, למה? הוא אומר, זכותנו על ארץ ישראל. והיו טורפים אותו, אוכלים אותו. ואז שינה טקטיקה. איפה אתה גר בחברון? למה? מתאים לי. באמת? למה מתאים לך? בראש לי, אווירה טובה. זה לגיטימי. עם תרבות כזאת, אין אמת, אמת, איזה פחד. האנשים הכי מפחידים זה אנשים שאומרים שיש להם אמת. למה? כי מוכנים למות על האמת הזאת. למה זה מפחיד שמוכן למות על האמת הזאת? מי שמוכן למות על משהו, מוכן גם להרוג על משהו. אני לא עזור. מתאים זה, מתאים. לא מתאים לי זה נהיה השיקול הכי כבד משקל. אז דרך העומד של המחשבה הרמה, היא אומרת, אני מבינה שיש פער בין מה זה באמת ומה נראה לי. מה מעניין אותי באמת? באמת לחיות באמת. לא רק ללכת באיזה סיפור שככה מתחשק לי עכשיו וככה מתחשק לי אחרת ועכשיו אני מפלגה הזאת ועכשיו מפלגה אחרת ועכשיו אני בדעה הזאת ועכשיו אני דעה אחרת ועכשיו אני בחסידות הזאת ועכשיו אני בחסידה אחרת ואני יכול להחליף כל דבר. אנחנו בתרבות היום שאפשר להחליף כל דבר, אין שום דבר. אנחנו נולדת, במקרה נולדת. אם יש טכנולוגיה את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אם את רוצה למשל להיות מה? אין לכם שום רעיון? יש מחלקה בתל השומר, את יכולה לעשות ניתוח, ואת אומרת, אני רוצה להיות פיל. אפשר לעשות אותך פיל. לוקחים לך יד אחת, מדביקים פה, עושים כזה חדק. עושים לך משהו כימי שהאור שלך יראה אפור כזה. לא יהיה פיל מדהים מדי, בוא נאמר, אבל עם הורמונים של פיל וזה. יש מצב, בא לי להיות פיל. תגיד, בא להיות קרפדה. האם הם יהיו מספיק מתוחכמים? אז יוכלו לקחת את הזר מהאף ולחבר אותו שם. פחות מוצלח, אבל יתנו לך הורמונים של קרפדה. אתה צריך, זה מין בוז כזה שאין אמת ואין אמונה. אני נולדתי לא פיל, אז מה אני נולדת לא פיל? זה סתם, אין, אף אחד לא נולד פיל, זה סתם חוויה כזאת, נחליף חוויות. יכול לאכול יום אחד מסעדה סינית, אחרי זה מסעדה תאילנדית, נכון? אחרי זה מסעדה, יש עוד מסעדה? אתה צריך להיות תאילנד, עכשיו היום אני תאילנדית, מחר אני... להחליף כזה. יש פה בחברון טיולי ספארי. הייתם פעם טיולי ספארי? באים לספארי, הייתם בספארי פעם? באים רואים פיל, רואים מריח, אחרי זה חוזרים, תמונות כאלה, הייתי בספארי, הייתי... אז באים לחברון, מראים מתנחלים רשעים, תסתכלו, הנה הם פלסטינים מסכנים, חצי שעה הם חוזרים אחרי זה, קוראים, אנחנו מומחים בחברון, היינו חצי שעה בחברון וראינו את המתנחלים הרשעים, ראינו מתנחל זורק זבל, מי יודע מה יש לנו בשקית הזבל? מי יודע, יש לנו חשדות לנו. מין גישה בחוויה, מה אם אמת, מה אם זה, אין. הכל נעלם, הכל לא קיים, הכל לא רלוונטי. זה יכול ליצור עולם מאוד מאוד מסוכן. עולם שאין בו שום אמת. אתם מכירות העולם הזה מפרק, אתם מותקפות על ידי העולם הזה מכל הכיוונים. החושך, אור, האור, חושך, הטוב, הרע, טוב. ולכן מובן הדבר שבדרך העומד של מחשבה הרמה, למרות המילים הקשות האלה, יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזון טול בעצם ממנו. אבל אנחנו נשארים בשאלה בינתיים. משום שיופי שעיקר הדבר, אבל אין אפשרות להיפגש עם העצם לכאורה. לכאורה אני באמת סובייקטיבי. אז נמשיך עם המאמר, ברכת השם כל טוב. בבקשה.